galit khogi doudou בוקר טוב, רדיו תל אביב, אני כבר שומע את גלית חוגי, שלום לך.
נכון, בוקר טוב, ישירות מפולין הקרובה.
אם כן, שוב שידור בין יבשתי, הפעם קרמן סן דיאגו נמצאת בפולין.
סליחה?
הייתה דמות...
מי?
קרמן סן דיאגו, את לא מכירה את הדמות הזו שהייתה מטיילת...
איזה סרט מצויר משהו?
לא, לא, זה גם משחק מחשב וגם סרט מצויר, דמות של מרגלת בינלאומית שהייתה נעה ואנחנו היינו צריכים לה... אני לא מכירה... איפה הוא בא?
יודעת משהו, כן, כן.
משהו עם קרמן סן דיאגו, מה...
כן, תשמע, אני אני בפולין, אני בטיול כלשהו, במסע כזה, בעקבות חסידות. החסידות. והאמת היא שלא בא לי, כאילו אנחנו מדברים פה בבוקר, ואז אנחנו עושים כזה, הקבוצה שאני נמצאת בה, טיול וזה, ולא בא לי לגלות להם את הספוילר, תקשיבו מה הולך לקרות 150 שנה מאיפה שאנחנו נמצאים עכשיו. וואו.
זאת אומרת, באת מהעתיד מבחינת.
אז בבוקר אני מתעדכנת על ההווה, אחר כך אני שומעת כל מיני דברים על העבר, ו... יש מתח בין שני הדברים האלה.
לגמרי, אגב, אני ראיתי, לדעתי, את עם קובי אריאלי שם? כי אני ראיתי איזה סטורי נורא מוזר, שבו קובי מדבר לקבוצת אנשים, ופתאום רואים אותך מיואשת שם, יושבת ומנסה להסתיר את עצמה.
למה? באמת, נראית מיואשת?
מאוד, מאוד.
אוי, אני חייבת להיראות פחות מיואשת.
זהו, את לא מסתיר.
מה היה בי נראה מיואש?
הכל, ממש 100% מהמימיקה, מנח הגוף. הסגרת את עצמך, את זה שאת
לא... אבל אני ממש לא מיואשת, זה נורא יפה, וקובי הוא באמת, הוא כל כך מדבר יפה.
לא, ודאי, אבל מה גילית? עשי לנו סיכום, הרי לא נצא את שערי המדינה, ודאי לא בתקופה זו. מה לפי החסידות? איך הדבר התחיל? מה קרה שם?
אתה רוצה כזה סיכום? לא, אין לי כזה סיכום לתת לך. כן, שמעתי פה דברים מאוד מאוד יפים, באמת. רוצה נתון אחד מדהים, אני לא יודעת למה, אני לא יודעת אם הוא קשור לבוקר הזה, אבל יש לי כן נתון אחד מדהים.
כן.
שלפני השואה היו בעולם 12 מיליון יהודים, 11 מיליון מהם ברוסיה ופולין.
די, כן, וואו.
זה לא מטורף.
מטורף.
זאת אומרת, היהדות, כמו שאנחנו מכירים אותה, רוב רובה, זה רוסיה ופולין. כל
טוב, עוד רוסיה אני יכול...
יהדות המזרח, הספרדים, הזה, יהדות הולנד עכשיו, זה הכל שלוחות קטנטנות.
די.
הסיפור העיקרי, זה היה כמו מדינה, זה כמו שטח של מדינה.
וואו.
זאת אומרת, הם היו, ישבו גם בערים וזה, אבל כל מה שהם קוראים שטייטלים, הכפרים הקטנים, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, כאילו הם היו מין רצף כזה של... מדהים כמה אנחנו בעצם קשורים לפה.
כשאנחנו גדלנו, אז יהדות פולין הייתה מעט מאוד אנשים, זאת אומרת, היה...
נראה לי שמישהו טיפל בזה.
כן, בדיוק.
היא עדיין לא... אגב, גם אז היא לא הייתה מעט מאוד אנשים, ובאופן יחסי אני מדברת.
כן, מעניין.
כלומר, מובן שהיחס ירד, אבל עדיין היהדות הפולנית והרוסית היא...
כן, הרוסית עוד איכשהו באמת נשמרה יותר אפילו.
לא, בתקופת קום המדינה וזה, או מי שהגיע מהזה. אבל לא משנה, בכל מקרה זה ממש מין איזה רוב מכריע שבטח הייתה לו השפעה תרבותית מפה. זהו, זה מה שהיה לי להגיד לך.
מאוד מעניין. וכמה זמן לוקח ללמוד על החסידות שם דה פקטו? זאת אומרת, כמה זמן את שוהה שם?
תלוי כמה אתה תלמידה טובה כמוני. או כמה אתה תלמיד גרוע, כמו אחרים בקבוצה הזאת. אני רוצה להיות התלמידה הטובה ביותר בקבוצה. סתם, לא, אנחנו פה לארבעה ימים, מאוד יפים, באמת. זהו, אני יודעת שזה לא הכי קשור לאקטואליה, לכאורה.
כן, האקטואליה פה
היא... כי קוראים דברים.
לא,
לא, אבל כל הזמן יש חיבורים אקטואליים.
כמו מה?
זאת אומרת, באמת אתה יכול לצאת מהאקטואליה הישראלית, אבל היא לא יוצאת ממך. לא משנה איפה אתה נמצא, הכל מתרגר... לעמודים הראשיים של העיתון, היער הזה, כל הקבוצה, באמת המתוקה הזאת, כן, את רובם של האנשים פה לא הכרתי, תהיו לבד, עוברים ליד סוג מסוים של יער, וכולם יגידו את אותו דבר. זאת אומרת, בדיחות שואה. אני מתכוונת. ובכלל, זה מאוד מאוד מתרגר לעכשיו, לא במובן הזה של ההשוואות כך או כך, אבל אנחנו... טיילים אקטואליים בהיסטוריה. זה מאוד
נשמע מעניין, אני לא יודע, לא בטוח שפולין זה המקום שהייתי בוחר להיות בו.
אבל איפה אתה היית בוחר להיות שהוא לא בבית שלך, דודו? נו באמת, אתה עושה כאילו, פולין לא, כי אני בדרך לסיישל.
לא, לא, לא.
דודו, אתה פעם אחת היית רחוב מקביל מהבית שלך והרגשת סחרחורת כשחזרת.
ודאי בתקופה הזו, אני עייפתי
מהאנטישמיות. כי לפני זה אתה היית, מה זה, כל מקום ואתה.
כן, אבל הצידוק, הצידוק השתנה. זאת אומרת, כרגע זה חשש.
מה הכוונה?
הכוונה היא שפעם לא רציתי לצאת, כי אין מה לעשות בחול, ועכשיו, גם אם יש מה לעשות, אולי זה תרגיל מחשבתי, אבל אני חושש מה, את יודעת, מן כל מיני פרו-פלסטינים שסתם, פתאום אני קורא בקנדה.
אני חושבת שעדיין הכי מסוכן להיות ישראלי ויהודי בישראל, לא?
יכול להיות שנומינלית...
מבחינת מספרים.
כן, בדיוק, לפי מספרים. נומינלית את צודקת אולי, אבל עדיין, אם מישהו... יש לי איזושהי תחושה שאם מישהו אקראי יבוא אליי ויקה אותי סתם, לא יודע מה, בפולין, בקנדה וכאלה, זה יגרום לי למפח נפש גדול יותר בהשוואה ללמות פה. זאת אומרת, פה אני בסדר, פה אני מבין, יודע לנהל סיכונים.
אתה דואג לבאיזה מפח נפש תמות?
כן. כן, כן.
אתה חושב שאם תמות, מה שיהיה לך זה המפח נפש?
אני רוצה שהמשטרה תהיה בצד שלי, ושהשוטרים, לא יודע מה, יבינו אותי, והציבור יעזור. תקשיבי, יש מדינות שם שלא... את ראית את הרצח של המאגרת המסכנה בארצות הברית, של ההומלס המוזר הזה? יושבים שם ארבעה אנשים לא מזיזים, והיא מדממת למוות. זאת אומרת, יש מדינות שבהן עדיף לא להיפצע או להיפגע, הציבור פחות...
אני גם זוכרת... אני זוכרת להבדיל, אני כן זוכרת וידאו עם ישראל, של אנשים רצים מפיגוע, ומישהו מדלג מעל קשישה. היו כאלה לפני כמה שנים.
בסדר, אבל זה לא מייצג.
עזוב את הדרך, אנחנו רוצים לחיות. בכל מקום שאנחנו נמצאים, ובישראל מסוכן, ובעולם מסוכן, ומסוכן עכשיו להיות, אולי תמיד מסוכן להיות יהודי וישראלי, ועכשיו... יותר. בסדר?
כן, אבל שוב, אני... העובדה שמישהו יכול לפגוע בי על רקע זה שאני ישראלי או יהודי מעבירה אותי על דעתי. זה לא נתפס בעיניי.
יש לנו כאן מאבטח יוצא מן הכלל.
כן, מעניין. אוקיי, אתם חמושים.
אנחנו מסתובבים עם מאבטח ש... חבל שבישראל אנחנו, אולי כל הזמן נסתובב עם מאבטחים.
תקשיבי, זה מעולה, זה מדהים הדבר הזה. אני, באמת, אני מרגיש חשוף ברחובות, אני מסכים איתך. וואי, אם היה אפשר לזכור, זאת אומרת, אני יודע שטכנית אפשר לזכור בן אדם שיתלווה אליך.
לא, אבל שזה יהיה יותר נורמלי, כלומר, מקובל.
שאלה כמה חשוב אתה וכמה עשיר אתה, לא? אבל...
אבל גם, אתה יודע מה, יש פה עוד שאלה. האם אתה, דודו ארז, היית יכול לשאת... יחסים ממאבטח עכשיו, הרי בכל זאת זה אדם. אז נכון, הוא לא הולך לידך וזה בדיוק.
אז בוא אני אגלה לך משהו, את ממש מתפרצת לדלת פתוחה. אתמול, הרי סטנדאפיסטים שאני מביניהם, אנחנו נוסעים בדרך כלל עם מנהל הצגה. זה בן אדם שהוא זה שנוהג, ואתה יכול לנמנם תוך כדי וכו'. אני אתמול נסעתי שלוש...
וגם שם, הוא מנהל את ההצגה, זאת אומרת, הוא באמת דואג למפיק וזה של הדברים ששם נמצאים.
כן, מה זה דואג? יש בקבוק מים, יופי, ביי, תעלה לבמה, כזה. אבל...
זה במקרה שאין בעיות, זה אם הוא היה מנהל הצגה טוב. אבל אם עכשיו לא נפתח הדלת, לא עובד הסאונד, זה אתה יכול לעסוק ב... לא חשוב, נו, כן.
גם וגם, מסכים איתך, אבל אתמול נסעתי 3 שעות להופיע בכפר בלום. יש מתברר אזורים שמחוץ לתל אביב. מה זה רחוק? 3 שעות נסיעה. ואני בחרתי לנסוע לבד, אני כבר לא עומד בתצורה הזאת.
ביחסים.
כן, ביחסים של להיות עם מישהו 3 שעות, מישהו או מישהי, שאתה צריך לדבר איתו. זה לא נתפס.
נכון,
אני מבינה לא נתפס, ברור שאתה משלם על זה, כי לנהוג אחר כך זה סיוט וכאלה, וזה, אתה גם כפוף לחוקי התנועה, והסכנה על הכביש היא אחרת וכו', אבל אני כבר לא עומד בזה, אני מעדיף לנסוע למקומות רחוקים לבד, כי אני קשה
לי... לא, דודו, אנחנו לא ניתן לזה לקרות, ואנחנו לא ניתן לך להשתבלל ולהימנע מהעולם עוד ועוד ועוד, לא. צריך יחסים עם אנשים, אנחנו יצור חברתי, דודו, אנחנו לאט לאט יום יום נתאמן בסודות החברות.
אני חושב שכל עולם הפודקאסטים בנוי על זה שאנחנו לא יצורים חברתיים, ואנחנו סתם רוצים להאזין למונולוגים. נכון, כי אף אחד לא רוצה לדבר עם בן אדם, רוצים לשמוע הגיגים של משהו שבוקע ממכונה.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר של רדיו תל אביב, דודו ארז ישראל, גלית חוגי פולין, בוקר טוב.
נכון, גלית חוגי פולין, אני חושבת שזה משפט שלא נאמר מעולם.
הנה.
אני שמחה שיש פעם ראשונה.
את יודעת שפולין אגב היה היעד הראשון, זאת אומרת, יצאתי מישראל בפעם הראשונה בחיים לפולין.
לטיול שואה?
כמובן, בדיוק.
לטיול?
כן.
לא להאמין. הפעם הראשונה שהוא נסע לחול הייתה לטיול שואה.
בדיוק.
לא, זה האופי שלך ב... in a
nutshell. כן, לגמרי.
אתה מבין, כן. כל הרעיון של לנסוע לטייל הוא ההפך מהטיול הזה, אבל בסדר. אגב, אפרופו נסיעות, וזה באמת גם לאזורים האלה, אני רואה שהטסים, המעוניינים לטוס לאומן, זה עדיין מסתבך, יש 4,000 איש.
כן, רגע, אז מה קורה שם באמת? ראיתי שזה, אין טרמינל, כן יש, לא יוצאים, כן יוצאים.
אני כמובן לא באוקראינה.
כן, לא, זה ברור לי.
אני בפולין. אבל את... זוהי איננה אותה.
את בחול, את כתבתנו לענייני כל מה שקורה מחוץ לישראל.
שמע, כשאני, ביום שנסעתי, מסתבר שזה היה היום העמוס ביותר בנתב"ג בתקופת החגים. זה היה סיוט. פשוט, באמת סיוט. הטיסה גם שהייתה אמורה להיות ב-6 בבוקר, הייתה ב-1:20 בצהריים. כן, כן, הייתי מין תום הנקס כזה בשדות תעופה. ישנתי על שטיח, פשוט דיברנו על זה אתמול, אבל ישנתי על השטיח בטרמינל. כל דבר דרש תור של מעל חצי שעה, היה באמת. גם המון שעות בתוך שדה, אתה נהיה קצת מטורלל. באופן כללי, אתה בתוך פנים כזה.
נכון, נכון, נכון.
זה קשה. אז אני יודעת שיש טסים רבים, אבל אני רואה
למה? כי מה, עכשיו זו תקופת, מה, לפני ראש השנה? למה יש כל כך הרבה טסים?
קודם כל, תקופת החגים.
כן.
ואנשים נוסעים, והחגים מבחינת החופשות בבתי הספר, בטח מיום כיפור, זה יוצא איזה שבועיים רצופים, אז אני מניחה שהפיזור הזה של לנסוע לחול מתחיל, וגם כמובן, האנשים שרוצים לנסוע לאומן. מדובר היה במעל 10,000 איש. אני רואה ש17 טיסות לאומן בוטלו, ואני יכולה לנחש שהן היו מלאות. אני רואה פה, כן, כן, אני רואה פה ש4,000 איש נמצאים באיזשהו חוסר ודאות, כי במולדובה לא רוצים אותה.
כן, בדיוק, זה מולדובה, אתמול נכון עסקו בזה. אז מה עושים? זאת אומרת, איך פותרים את זה?
איך פותרים את זה?
נשארים בארץ, חוגגים מפה, כמובן. הרי, כל העניין הזה של אומן, לא ברור לי, הרי כל הרעיון בדת, זה שאתה יכול לעבוד את האל מכל מקום, הרי זה כאילו, אלוהים זה כמו לפטופ כזה,
שאתה יכול... לא, 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 זה לא עניין הלכתי כזה של מאיפה אתה עושה את זה.
אלא?
יש אנשים שקשורים בנפשם, זה כמובן לא קשור למה שאני עושה כרגע, כן, אבל יש אנשים שקשורים בנפשם לחסידות ברסלב, והרבי מברסלב קבור שם באומן, למרות שהוא מי? ברסלב. הוא לא מאומן.
אוקיי, אבל עדיין, למרות הקשר הזה שאת מצביעה עליו, כל העניין הזה של קברים והשתתחות פיזית וכאלה, הוא משהו בעייתי לדעתי ביהדות, לא?
למה בעייתי?
מיני עבודת אלילים כזה. אנחנו מאמינים במין משהו מופשט יותר, לא? לא ב...
קודם כל, תשמע, באמת, אם אנשים... דתיים או לא דתיים, יש להם איזו תחושה נפשית כשהם מבקרים קבר, אני לא יודע אם הם משתתחים עליו, אבל לא, זה גם ארגון כולו שלם, מה שקורה באומן, זה לא יודע, דומה להילולה במירון.
הבנתי, כן.
יש שם הרבה אנשים, יש שם איזה ארגון מסוים למשהו, יש שם איזה חוויה פיזית שנוגעת ברוחניות. אני לא חושבת שהחסידים האלה, ובכלל גם לא חסידים, אנשים שנוסעים לאומן, אני לא חושבת שהם חושבים שהם יבואו לשם וזה יהיה איזה, הם מבינים שאפשר לחגוג את זה מכל מקום, וזה מין מנהג כזה, שקוראים להם איזה תחושת שייכות. מובן שזה זמן טוב להזכיר, שלפני שנה או שנתיים, גם על זה דיברנו פה, הייתה היוזמה שזה לא יהיה רק גברים, אלא נסיעות משפחתיות לאומן, משום שזה שזה רק גברים, גורם לכך שעשרות אלפי משפחות, מישהו חסר בהן בראש השנה, אבל ועד הנציגים של אומן,
זה רק גברים? יש לו שם אחר. לא ידעתי, אוקיי.
נו, אלא מה. אבל... עבד רבני אומן או מארגני אומן, הם לא נתנו לזה לקרות. בראש השנה רק גברים, בשאר השנה אפשר נשים, באף זמן אי אפשר מעורב באופן מאורגן. ולכן יש לי קצת אי נוחות עם להגיד, אני בעד שהם ייסו, למרות שוודאי שאני בעד שהם ייסו, ושכל אחד ייסה לאן שמקרב אותו לנפשו. יש אנשים שמקרב אותם לנפשם ללכת לאופרה, ויש אנשים שמקרב אותם לנפשם ללכת לקבר הבבא סאלי, ושניהם באמת לגיטימיים בעיניי באותה מידה, ואת שניהם אני כנראה לא אעשה בעצמי. כן? למרות שאופרה לפעמים.
לא בטוח לאופרה זה קשה לשרוד. שוב, יש חלקים מאוד יפים שאני מכיר של אופרות וכאלה.
אין אנשים שיש להם התעלות הנפש באופרה?
כן, מעניין.
בטח שיש.
אולי שלושת הטנורים היו שרים שירי פופ, אולי כזה משהו זול יותר.
איזה טנור הכי אהבת?
הגזמת. ברור שפברוטי. השניים האלה הם חסרי אופי. היית השני פלס דומינגו, והשלישי כמובן.
ואת השלישי? השלישי היה הררס, משהו כזה, לא?
קררס, חוזה חוררס, שהוא היה תמיד עני, והיו מגייסים לו כסף, והוא היה עני, אבל הוא גם... הם היו, תמיד זה היה ככה.
היו מגייסים כסף לספרדי?
משהו כזה, הוא היה פחות, השלישי היה פחות טוב. תמיד הרי בשלישי הזה יש את השלישי, אבל...
וההקבצה בית, אני בהלם.
וואו, רגע, איזה שיר הכי אהבת של שלושת הטנורים? נשמע, הנה.
מה? זה נשמע כאילו שמעתי כמה.
לא, יש להם מלא יצירות כאלה, כל הנסון דורמה, כל מיני דברים שמגיל מסוים זה נהיה לגיטימי, כאילו איכשהו זה נהיה נעים לאוזן, אבל עד לאותו גיל, כשאני שומע את זה באוטו, הילדים שרוצים להרוג אותי, וחושבים שזו בדיחה, כל הז'אנר הזה. כן.
לא, תראה, כל הז'אנר האופראי, הוא אומר, אנחנו נרגיש יותר מכם כדי שאתם תוכלו לחוות רגש דרכנו. עכשיו, תיאורטית זה רעיון נחמד, כן? כמו מגג'דרות מרוקאיות בלוויות. באמת אני אומרת.
רגע, איך, מה היה הפועל שהשתמשת בו? מגג'דרות?
מגג'דרות. המבקות, מבקות.
כן, המקוננות קראו לזה אצלנו.
מקוננות.
נכון.
בזה שאני אבכה, זה יעזור לך לבכות. אתה לא מסוגל. אנשים רחוקים מהרגש שלהם, אז אני אבכה בהגזמה.
אתה מתאהר באמצעות.
ואנשים יבכו את הדמעה שלהם בקלות, כי אני בוכה בהגזמה. אז אותו היגיון רגשי עובד באופרה. אנחנו נרגיש רגשות מאוד גדולים, ואז רגשותיך הקטנטנים, תוכל לחוש אותם באיזה. אז אם אנשים חשים ככה או ככה או ככה, כשכל אחד ילך להתחבר איך שנוח לו, באמת.
מדהים שכשהזכרת את המקוננות, נזכרתי שפעם יצאתי עם מישהי שהייתה עושה את הדבר ההפוך, זה לרקוד באירועים. זה נשים שמדרדרות את האורחים לרקוד. זאת אומרת, יש גם כאלה וגם כאלה. אבל אנחנו נצא עכשיו לפרסומת זהב, ואז נמשיך את השיחה החשובה הזו, וגם אולי אפילו ניגע באקטואליה, יש כל מיני דברים.
יכול להיות.
מעבדות סמים, מלחמה באקטואליה. אז לחלוטין כן. הנה, שימו לב לדבר הבא.
רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 6 ימים מתחילה שנה חדשה.
בחסות?
עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים ב-50% הנחה. מחכים לכם בסניפים ובאתר. חג שמח. כפוף לתנאי ההטבה.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, רדיו תל אביב. בוקר טוב, גלית חוגי פולין.
היי.
היי.
שלום, לא צריך כל פעם את הפולין, אני חושבת.
אני מתרגש מזה.
זה כאילו נשמע שאתה אומר משהו על האופי שלי.
אני שייך לדור שבו אם מדברים עם מישהו במדינה אחרת, זה מרגש.
אם
חוץ,
שואלים מה מזג האוויר אצלו.
מזג האוויר.
אז תראה שיורד כאן גשם זלעפות.
די!
כן, 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 אני לא כאן, אני לא שם, אני לא שם, זה מזג אוויר אחר לגמרי. תגיד רגע, ראש השנה המתקרב, וקודם דיברנו על חופשות ודברים, כבר דיברנו על מה תוכניותיך וכיצד תחגוג את החג?
אני בשנים האחרונות גיליתי את הטריק המופלא שלא לצאת מהבית, אלא להתכנס ברגע שהפכתי לתצורה משפחתית, אנחנו פשוט עושים את זה בבית, יש משהו קסום בתל אביב.
כלומר, אותו ערב כמו בכל ערב.
לא, לא, אנחנו מנסים לעשות משהו שיזכיר תפוח, אולי עם דבש, אולי איזה... מיני תפילה כזו, אבל לא יוצאים מהבית ולא הולכים למקומות המוניים, זה מאוד נחמד.
הבנתי, ומתנות, אבל קצת מחלקים אחד לשני.
לא, למה? מה זה סנטה קלאוס? בראש השנה, מתנות?
תכף אנחנו... כן, בטח, כן, ודאי, נהוג מאוד.
אני יודע.
נהוג מאוד, וקוראים בזה דברים נחמדים.
אוקיי, למה, איפה את... לא, אבל איפה את עושה...
תכף תהיה לנו הצעה למתנה מאוד נחמדה לראש השנה.
כן? אוקיי, סקרנט. איפה את חוגגת את ראש השנה?
אני חוגגת את ראש השנה בחיפה, אצל המשפחה. אנחנו, יש יום אחד לפה ויום אחד לפה וככה. כאילו לכל צד של המשפחה, יש יום עם האוכל היותר טוב, יום עם האוכל הפחות טוב, ככה.
אוקיי, טוב, אנחנו ברשותך נעצור כאן, כי...
כי אנחנו באמת גם רוצים לדבר על דבר שהוא גם יכול להיות, מה זה יכול להיות? הוא רעיון למתנה מצוינת לראש השנה.
רעיון...
אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב למור שלום, רגע, אנחנו רוצים להגיד כן, בוקר טוב למור שלוסר, מנהלת מחקר ופיתוח בחברת ביקיור לייזר, בוקר טוב מור.
בוקר טוב, מה שלומכם?
מה שלומך קודם כל?
לא, תראי, דודו, הוא לא מחלק מתנות לחג וזו טעות. אבל לנו יש כן רעיון לדבר הזה.
אני... מה הרעיון?
הרעיון הוא מכשיר הביקיו לייזר כמובן. אנחנו מזכירים לך. זה יכולה להיות מתנה. אם כבר מתנה, אז לא איזה קשקוש, אלא משהו משמעותי.
דודו, כל הכבוד לך שאתה מחלק מכשירי ביקיו לייזר. אני אגיד לך יותר מזה. זה לא מתנה לחג, זה באמת מתנה לחיים. והכי קל לי להמליץ לעולם ולצוק החוצה, תשתמשו בביקיור לייזר, כי באמת גם אני, מה לעשות, במועדון גיל 40 פלוס, ומתחילים הכאבי גב והברכיים, והפציעות ספורט, והדלקות מפרקים.
כתפיים, איפה הכתפיים, מור? זה לא רק לי.
כתפיים והשכמות, אנחנו סוחבים את כל העולם על הגב שלנו, אז גם השכמות...
את רק אומרת את זה ואני מרגישה את זה, כן?
גם אני, גם אני. זה הדורבן, אבל מה כיף? שכשבתור אנשים בעידן, שגם בנוסף לכל זה אין לנו זמן, ואנחנו רצים לעבודה, לארגן את הילדים, לחזור, אז בתוך הדבר הזה יש מכשיר שנקרא ביקיור לייזר, שהוא באמת עובד. כלומר, כשאני אומרת עובד, אני מדברת על מוכח מחקרית, עם מחקרים קליניים ברחבי העולם. בדקו
איך
אותו,
זה עובד? תסבירי לי באופן ש... אבל רגע, תסבירי לי כמו מישהי שלא מבינה בזה כלום.
כן, לא, אני לא הולכת עכשיו.
פשוט, כן?
כן, כן, לגמרי. אני אתן לך דוגמה, למשל, כשאת מניחה את המכשיר על הגב התחתון שלך, מה שנקרא L4-L5, שכמעט כולם יש את זה. זה כאבי גב תחתון האלה שהרבה פעמים מקרינים גם לרגל. את מניחה את הביקיור לייזר, את מכוונת אותו לשש דקות ומניחה אותו סטטי. עכשיו, מי שמכיר, ויש פה הרבה שמאזינים לנו שכבר מכירים את הביקיור לייזר ויש להם אותו, יודע שזה לא מכשיר שמחמם או רוטט או כל האלה. כל אלה, יש להם תפקיד, הם תפקיד חשוב. הם דואגים לעשות קירוי צבי כדי להעלות את ההורמון שמשכך לנו את הכאבים, מה שנקרא אנדורפינים. אבל הביקיור לייזר עושה פעולה הרבה הרבה יותר חשובה, אני מרשה לעצמי להגיד את זה רפואית. הוא לא רק מטפל בכאב, הכאב זה רק סימפטום. שטוב שיש אותו דרך אגב, הטבע הגאוני נתן לנו את הסימפטום של הכאב כדי שנפרוד. אבל היום בעידן הטכנולוגי שלנו אנחנו כבר יודעים לטפל בו. את יודעת שכואב לך ואת יכולה לטפל בו עם ביקיור לייזר ואיך זה קורה. ברגע שאת מניחה את הביקיור לייזר על נקודת הכאב, בעצם הוא נותן אנרגיה שמגיעה עמוק 4 סמטימטר לתוך הרקמה. והאנרגיה הזאת, מה שהיא נותנת, היא בעצם מעודדת תהליכי ריפוי טבעיים, שבין היתר זה הרחבה של צינורות הלימפה, שזה ניקוז יעיל של הדלקת. הדלקת זה בדרך כלל מה שתוקע לנו את הבעיה הרבה שנים. אנחנו לא מצליחים לצאת מהכאב הזה המון שנים בגלל שיש דלקת. אז הביקיור לייזר קודם כל מפחית את הדלקת, והוא מזרים דם למקום, והוא מעלה בתוך התא מה שנקרא ATP, שזה אנרגיה זמינה, רצויה, אהובה, כדי בעצם לעודד תהליכי ריפוי טבעיים בגוף שלנו. והכי חשוב, הוא עושה את כל הפעולות האלה בלי כימיקלים, בלי להכניס לך לגוף כל מיני חומרים, שבדיעבד לא בטוח מה יותר גרוע, כאב דב או החומרים, באמת.
תגידי, אפשר לטפל במכשיר הזה במקביל לפיזיותרפיה, או שאפשר...
מה זה? בטח. אני אגיד לך יותר מזה, אנחנו גם לא שרלטנים, תמשיכו עם ההידרותרפיה, תמשיכו... לי לא אכפת שבסוף תגיד לי, אני לא יודע מה טיפה לי בגב, הביקיור לייזר או הליכות שהתחלתי לעשות כל בוקר. ואני אגיד לך, גם לי לא אכפת, לא כואב לך, אני מרוצה. וככה זה עם למעלה מ-350,000 משפחות בישראל, רק בישראל, אני, תדע, אנחנו לפעמים מדברים עם חברות של מכשור רפואי בארצות הברית, והם נדהמים מהמספר הזה. בישראל באמת עשינו מהפכה בעולם הטיפול בכאב הביתי, ואנחנו גם...
זו עמדה ישראלית הביקיור לייזר?
לגמרי, לגמרי. וזה נזכר גם כבר באנגליה, ובמדינות הנורדיות, ובהודו, ובסין. אם תסתכלו על ערוץ, על העמוד אינסטגרם של עוד, זה נורא חמוד, איך שכל מדינה מדברת על כאב בצורה שונה.
אוי, מעניין. מעניין
אבל,
מאוד.
אבל הביקיור לייזר בישראל היום...
מי הכי עושה עניין מכאב מור? איזה מדינה הכי כאילו דרמטית?
אני מנחשת, אין לי מחקר על זה, אני כמעט בטוחה שאנחנו.
מצחיק. בסדר גמור, אנחנו מדברים השבוע הרבה על הביקיור לייזר, וזה נשמע מפתה מאוד מאוד.
כן, נזכיר שזו מתנה מושלמת לראש השנה.
גם לעזבו, גם תקנו לעצמכם, אתם יודעים, בחג אני תמיד לוקחת את זה כתירוץ, כי אנחנו בדרך כלל קונים לילדים, לכולם.
כן, נכון.
תקנו לעצמכם, תבואו לארוחת החג כמו מלאכים, בלי כאב גב, שבו כל השעות האלה שכולנו נשב עם המשפחה.
עם הביקיור עליהם.
לא תסבלו מזה.
אם הייתה לו פונקציה שמאפשרת...
מינון למנן סבל.
לדעתי תפתחו מכשיר שגם ימיס את מה שאנחנו אוכלים, ואז יהיה מושלם.
ואז את האורחים אולי.
זה כבר. אז אנחנו... טוב, אני אומר כמה משפטים שיסיימו את העניין הזה. אז מדובר במכשיר רפואי לבית, לקליניקה, פיתוח ופטנט ישראלי. הנה, עכשיו אנחנו מגלים את זה. שמטפל בכאבים כרוניים ואקוטיים, ולא רק. המכשיר מטפל בדלקות, מסייע בתהליכי החלמה של רקמות פגועות. ולכבוד ראש השנה בביקיור לייזר מציעים לכם מבצע מיוחד, מחזירים כל מכשיר לטיפול בכאב, מכל סוג שהוא, לא משנה, תקין, לא תקין, עובד, לא, של רופא אליל, מה שאתם רוצים, מקבלים מכשיר...
מה שבניתם בבית,
בדיוק,
בטח.
בדיוק, מכשיר ביקיור לייזר, אתם מקבלים פרו שבאמת עובד ב-50% הנחה, ואם אתם רוצים לזכות בפרס בשווי 400 שקלים מתנת ביקיור לייזר, אתם שולחים לנו עכשיו מסרון, אס-אמס. למספר 0552-102-102, אתם כותבים לנו באילו תרופות סבתא אתם משתמשים, או אילו תרופות סבתא אתם מכירים. מעניין, כן, יש לך מעניין, כי לי כבר אין סבתות, אבל אני אשחזר. ההודעה הכי מעניינת ומקורית ומצחיקה תזכה אתכם בפרס, אתם כותבים עכשיו מסרון ל-0552-102-102, ואולי תזכו ביקיור לייזר, כוכבית 3414. תודה רבה למור שלוסר, מנהלת מחקר ופיתוח בחברת BQ לייזר, תודה רבה.
תודה רבה, יום מקסים.
יום מעולה.
וואו, הזכיר לנו את כל הכאבים שלנו.
כל הכאבים חזרו, וזה בא לי עכשיו, 4 ביקיור לייזרים, כל אחד במקום אחר.
זהו, אבל אם
אתה... לא אפשר לעשות מולטי.
לכל הגוף כזה, שאתה נכנס כמו MRI, אתה נכנס ואין כאבים. זהו, יותר.
הנה, אמרו MRI, הוא יתורא.
ישר, כן. ציוד רפואי זה...
הנה, הוא רוצה, הנה הוא פורח, עולה כפורח.
מגניב. אז אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה מתוך 2 שלנו. כן, זה עובר מהר פה עם כל
ה... מה זה עובר מהר? ואתה בכלל לא דיברנו עדיין על מעבדות סמים, לא דיברנו...
תגידי, למה קוראים בזה באמת מעבדות סמים? מעבדות סמים,
מילה מכובדת. שאין שום סיכוי שזה היה אצלי בבית, כי אני לא חושבת שהייתי יכולה לתחזק מעבדה, אני בן אדם מפוזר מדי.
אבל זה לא מעבדה, זה סתם חממה כזו של הציצים, וגם זה היה מת אצלי אגב, כי צריך... אבל זה לא שמישהו...
צריך מקום.
כן, נכון.
צריך מקום, צריך להיות בן אדם למעבדת סמים, אתה לא יכול לזה. אבל רגע, רגע, מה שהיה שם במעבדה הזאת, זה רק גידול הציצים, או שזה היה
לדעתי רק גידול הציצים, זה מה שראיתי בווידאו שצילמו, אבל כמות נכבדת של הציצים, זה כמו משתלה.
לא משנה, אבל מה מעבדה בזה? באמת, זה לא נכון.
זה סתם, האדם ש...
אני הולך לקנות שתילים במעבדה.
בדיוק.
מבלבלים את הציבור.
זו חממה. אומנם לא לגיטימית, אבל חממה לכל דבר.
חממה בלתי חוקית לסמים. כן. גם מעבדת סמים, זה נשמע שמישהו
נשמע פה שובר שורות, חומרי. בדיוק. מישהו עם מבחינות כאלה, איך זה נקרא? כל הבחבוקים.
לא, היה להם כזה את הקריסטל מט.
כן.
היה להם את הצבע הזה, הכחול הזה, זה מה ש...
כן, לא חייב להיות כחול, אבל יש את הבקבוקונים היפים האלה. שכחתי איך קראו לזה במעבדות, שכחתי, יש לזה שמות. לכל הבקבוקונים היפים האלה, תמיד כלי זכוכית כאלה יפים.
כן, אתה אוהב את... כלי המעבדה, יפה.
כל מה שמזכיר רפואה אני אוהב, אבל כן, זה לא דומה לשובר שורות מה שראינו שם, פשוט חוות עציצים כזו.
לא מעבדה, גם כן. נו, בסדר, אז גם לי יש מעבדה בגינה, מספיק, זה לא...
בדיוק, ואגב, אהבתי את הטיעון, כי כל מי שראה את הוידאו, זה סוגר את הפאנט של זה לשימוש עצמי, כשמדובר ממש בחממה שלא הייתה מביישת, זה כמו מטע בננות נראה שם. זה מדהים שהיא
אולי
שמה.
אולי אוהבת בננות, לך תדע.
אני צריך את זה לשיקוך כאבים, חברים, תשכנעו אחרת.
גם מי יודע כמה שנים היא מתכננת לחיות?
זה גם נכון, כן, עם הדבר.
מה טוב. זה שימוש עצמי? היא לא אמרה בכמה זמן. אולי שימוש עצמי לה, ואולי מעוניינת להוריש מהשימוש העצמי הזה.
שזה לא שימוש לפרטים, עצמי של הרבה אבל... מאוד אנשים אחרים. רגע, אנחנו יוצאים עכשיו לשיר, לפרסומות, לחדשות, ומיד חוזרים לעוד שעה שבה נצלול למים העמוקים של האקטואליה.
בסדר.
יישארי איתנו. גלית חוגי. בוקר טוב רדיו תל אביב, דודו ארז, גלית חוגי, שלום לך.
אנחנו לא לבד באולפן גם.
נכון, נמצאות איתנו.
מאיה קנולר על הסאונד.
יפה, אבי בליקי, היה פה ענת גלובוס איתנו, מי עוד איתנו? זהו, נכון?
זהו, זה מה שיש לנו, נכון מאוד.
לא, הרולר קצר, כן.
בסדר.
האם הזנת אתמול לנאום של נתניהו?
קראתי משפטים חשובים ממנו, כמו זה שאנחנו הולכים להיות סופר ספרטה, זה יכול להישמע כמו משהו נחמד על פניו. סופר ספרטה, זה נשמע איזה כוח על, אבל זה נשמע שזה הולך להיות הרבה פחות כוח על מזה. ואנחנו רוצים להגיד עכשיו, בוקר טוב לגד ליאור, הפרשן הכלכלי של ידיעות אחרונות וויינט. בוקר טוב, גד.
בוקר טוב.
גד, כמה להילחץ מאחת עד עשר מהמשפט המלחיץ הזה?
עשר.
תיארתי לי שאנחנו...
כן, למרות ששוב, אחר כך גם הוא בעצמו הסתייג, ובעיקר אמר שהכוונה הייתה לתעשיות הביטחוניות וכו'.
בסדר, אבל ההסתייגות כשיגיע זה היה אחרי ירידות בבורסה ואחרי לחץ כלכלי, ואנחנו יודעים שלחצים כאלה משפיעים על כלכלה מאוד מאוד, וגם בהשפעות מיידיות. אז מה קרה אחרי הנאום הזה בתור התחלה, גד?
קודם כל, כעס גדול מאוד בעולם העסקי, המסחרי, התעשייתי בישראל, להיות לבד, לא להיות מדינה שמייצאת, לא להיות מדינה שמייבאת, להיות מין מרוחקים מכל העולם, אין יותר דבר כזה, חוץ מי, אני אגיד חוץ מי בעבר, לא, בעבר למשל אלבניה, שהייתה לגמרי מנותקת מהעולם, היום אגב אחת המדינות היפות והפתוחות והדמוקרטיות, וכיום צפון קוריאה שלא לגמרי מנותקת, יש לה כל מיני חברים שם, כל מיני רודנים ומדינות לא דמוקרטיות, וכמובן איראן, אבל גם איראן לא מנותקת, איראן מספקת נפט, נמצאת בקשרים ומייבאת ממדינות שלא מכירות עליה.
אבל איראן מספקת נפט באופן לא חוקי, זאת אומרת, הנפט שלה לא מסופק ככה, יש הרי אמברגו על העניין הזה.
יש, כן, אמברגו, אבל לא על ידי מדינות שצריכות אותו, ולא על ידי מדינות שחברות של איראן, ויש כאלה. אין למעשה מדינה שהיא מנותקת לחלוטין מהעולם היום. ואם אנחנו נהיה המדינה הזו, אז אני אגיד פה דבר חמור מאוד מאוד. לא תהיה מדינה. לא תהיה מדינת ישראל, ולכן...
רגע, אז מה זה אומר? מה זה אומר לא תהיה מדינה? זה אומר שהכסף שלי לא יהיה שווה כלום?
אי אפשר לנהל...
זה אומר אינפלציה מטורללת בדקה?
לא, אני שואל אותך, אם אנחנו נהיה מנותקים לגמרי, את רואה פה את המפעל בארץ שייצר F-16? את רואה את המפעל שייצר פה כל מיני, ימציא חומרי גלם? אנחנו פתאום נמצא בכל זאת, כל כך הרבה שנים נפט? אין תוחלת למדינה שלא מייבט ולא מייצאת. מייבט כי אין לה את כל החומרים. אין לה אפשרות לייצר כל מיני מוצרים, אין לה אפילו בחקלאות כל מיני מוצרים שלא גדלים במזג האוויר שלנו, אלא במקומות אחרים. ואין לה אפשרות לייצא, להביא כסף לפה. אף מדינה לא תקנה מאיתנו. זאת אמירה, אני אומר, בנימין.
אז למה לדעתך הוא אמר את זה? זאת אומרת, מה? מה הניע אותו להגיד? הוא מבין שיש משמעות למילים שלו, גם בעולם העסקי ובאופן כללי. מה הניע אותו להזהיר אותנו מפני סיטואציה כזו?
אף אחד לא מבין. אני לא רוצה לומר פה מילים חמורות מאוד. משהו קורה לאיש הזה, משהו קורה לו, אף אחד לא מבין. גם לא מבין את ההיגיון בזה. זאת אומרת, אם אתה רוצה להרע לבורסה, תגיד את זה. הרי הבורסה היום לא תזנק קדימה. אם אתה רוצה לגרום לנו צרות במטבע חוץ, תגיד את זה. זאת אמירה, אגב, יש דברים, נגיד שזה נכון, יש דברים שלא אומרים.
כן, בדיוק, זהו.
עצם האמירה זה...
אתה לא מרוויח כלום מלהגיד את זה, כן, מעניין.
רגע, אבל אגד, אז אני אומר לך, אז האמריקאים יעזרו לנו. אוקיי, העולם יהיה נגדנו, אז יהיה לנו את האמריקאים, נמכור להם, הם ימכרו לנו.
לפי האמירה שלו, נהיה מנותקים גם מהם, אנחנו נהיה לבד, ספרטה, או אוטוקרטיה וכולי, אין להם חברים.
לא, אבל אחר כך בסיוג הוא כן הזכיר את ארצות הברית, בזה שהם איתנו וכולי.
בוא נגיד קודם כל, אני מכיר את בנימין נתניהו 40 שנה. אני חושב שאתמול היה אחד הנאומים המבולבלים שלו, הבלתי ברורים, הוא גם סתר את עצמו. המנגיד הזה באמת, אני אומר, כי הוא אדם חכם, הטיפשיים ביותר, נאום מטומטם לגמרי, שגורם רק נזק. אתה יודע, יש דברים...
זהו, בדיוק, לך... מילא זה היה נאום טיפשי, יש לדבר השלכות מעבר אני, לזה.
אני רוצה להזכיר משהו שהיה, היו דברים שלא צריכים לאמר, בשמונה באוקטובר, לא, לא השנה, אלא ב-1973, כאשר אנשים בכירים מאוד במדינת ישראל, חששו שזה סוף המדינה, שאנחנו הולכים להפסיד במלחמת יום הכיפורים. באו אנשים אחרים, בראשם גולדה מאיר, שאומנם הייתה מיואשת, וחלילה לא אמרו דבר כזה. והיו כמה גנרלים בצבא שאמרו, אנחנו הולכים לנצח את המלחמה הזאת, למרות שהם לא האמינו. ומה קרה? מדינת ישראל, עם כל הכאב, ואנחנו משפחה שכולה ממלחמת יום הכיפורים, ואני אומר, מדינת ישראל התאוששה וניצחה את המלחמה הזאת.
אתה אומר שזה קצת נבואה שמגשימה את עצמה, נאומים כאלה.
ברור.
לא רק שזה מיותר, כן, מעניין.
ובאמת יצא אתמול מכתב, או יצא מכתב, 80 כלכלנים, מהבכירים בישראל.
אני פרסמתי את זה בלעדית, נכון? נכון, פרסמתי את זה. ואגב, הם אמרו את זה לפני הנאום שלו, לפני. הם הזהירו מהקטסטרופה שתהיה פה. אם ישראל תכבוש את עזה, ואני אומר את זה עכשיו, עם הכובע הכלכלי שלי וכעיתונאי שעוקב והכל, ואחרי הכלכלה, רע מאוד מאוד יהיה לנו כלכלית אם יכבוש את עזה, מאוד מאוד רע, לא קשור בכלל לענייני צבא. אנחנו לא יכולים להחזיק את עזה כממשל צבאי, זה 60 מיליארד שקל בשנה. אנחנו לא יכולים לכבוש עכשיו את עזה, זה 11 מיליארד שקל הוצאות בכל חודש. אנחנו לא יכולים להמשיך עם גיוס של מאות אלפי מילואים שלא נמצאים בעסק שלהם, שלא לדבר על החגים במשפחות. יש גם שבר נפשי וילדים ש... פתאום אבא הולך ולשבועות ארוכים. צריך את המלחמה הזאת, אדון נתניהו, להפסיק, לא אתמול, לא שלשום, כבר לפני חודש, לפני חודשיים. תגמור את המלחמה הזאת.
וזה עוד לפני שאנחנו מציינים את כל הדברים שצריך לתקן, גד. מדינת ישראל צריכה להשקיע בתשתיות, בצפון, לא כל הכבישים בצפון עדיין תוקנו. אנחנו זוכרים את זה?
מדינה היחידה בעולם שהצפיפות בכיתות בבתי הספר גדלה ולא קטנה. מדינה יחידה שמקצצים 100 מיליון שקל מסל הבריאות, מקצצים, אנחנו נותנים כסף הומניטרי לעזה, שישראל לא צריכה לתת, שהעולם יעזור לה עם האיחוד האירופי, ארה״ב, למה אנחנו צריכים לעזור לעזה?
עזוב את העניינים האלה, אבל זה בסוף באמת הכספים האלה יוצאים. אז גד, אני רוצה לשאול, הרי הייתה כאן כבר תקופה, בשנות ה-80, הייתה אינפלציה, והמדינה גם הייתה כבר בחרם ערבי, אמנם לא של כל העולם, היו חרמות כלכליים על ישראל, והנה, בכל זאת, המדינה נשארה והכלכלה נשארה, מה נענה כשיגידו לנו את זה?
זה נכון, כי אז עשינו את המאמץ ההפוך, להיות בסדר, להיות טובים, להראות לעולם שישראל צודקת במלחמת ששת הימים, זה קרה בעיקר אחרי ששת הימים, עם אמברגו נשק וניתוקי יחסים של 60 מדינות.
לא, אנחנו זוכרים איך אוסלו הביא את מקדונלדס.
כן, אבל כן.
ופפסי, וכל מיני.
נכון, אבל גם אז ישראל יצא. אני רק רוצה לומר דבר אחד, העולם גם יפסיד אם תהיה אוטוקרטיה, כי העולם, אני שואל אותו, מה בדיוק הוא יעשה בלי התרופות החדשניות של חברת טבע? מה הוא יעשה בלי החטא?
רגע, אז אני מנסה להבין, הטכנית, אז נתניהו, הוא הזהיר מפני מה? חרם של העולם עלינו, חרם שלנו על העולם?
כי העולם מתנגד למלחמה.
שהעולם לא ירצה לקנות איתנו, ואני אגיד לכם פה אולי לקראת סיום כמה משפטים אופטימיים. העולם לא רוצה להתנתק מישראל. העולם צריך את ישראל. יש לנו בנושא הסייבר למשל, אנחנו הראשונים בעולם. בנושא הייטק אנחנו רביעים בעולם, במקום הרביעי. יש לנו חברות סטארט-אפ יוצאות מן הכלל שהעולם זקוק להם. יש לנו ייצור תרופות, ייצור נשק, ייצור של כלים אחרים שהעולם זקוק להם ומשתמש בהם. בישראל, לא לשכוח, המציאו הרבה מווייז והלאה, כן, המצאו בישראל, ישראל היא מדינה חדשנית, יש לה הרבה חתני פרס נובל, יש לה, היא מדינה שהעולם זקוק לה, ושמר נתניהו, אני לא אמרתי מעולם את הדברים האלה, אני אומר אותם, יפסיק לבלבל את המוח,
לקשקש פה. איך זה יכול להיות?
אני אגיד לכם מה, כן. האמירה שלו אתמול אומרת דבר אחד, אדון נתניהו, אתה לא מתאים יותר להיות ראש ממשלה, לך מפה, לא משנה, יהיה ימין, יהיה שמאל, מי שיש לו, אתה עשית את שלך, עשית גם דברים טובים, אחרי הנאום שלך אתמול, אם זה מה שאתה חושב, אל תניג את המדינה הזו, יש לנו אנשים טובים בימין, בשמאל, במרכז, שיכולים להחליף אותך, לך הביתה.
אנחנו ודאי לא צריכים עוד חזית, אנחנו ודאי לא צריכים עוד חזית, להתעסק בה עכשיו, החזית הכלכלית.
אז רגע, ברשותך שאלה אחרונה, איך נאום כזה פוגע או גורם לירידות בבורסה, כשכל מיני מלחמות עם איראן ודברים דרמטיים באמת, לא מטלטלים את הבורסה? זאת אומרת, מה יש בנאום כזה שיש ישר מקריס פה את התקווה, או לא יודע מה, את ה...
כן, אני אגיד לך, במלחמה עם איראן, ישראל בעצם ניצחה, אולי חלקית, אולי זמנית, את החיזבאללה, ישראל הקטה. גם את החמאס, ישראל הקטה. במקומות האלה היא הצליחה להגיד את האמירה של... שהייתה אתמול, זה הפסד, זה לא ניצחון. כן. זה שאתה אומר, אני הולך עכשיו לסגת אחורה, אני הולך להתבודד עכשיו, אני הולך לא לייצא, לא לייבא, אני איש מסכן. אני מדבר על מדינה, אני מסכן, אני לא מנצח במלחמה. שוב. כשעשינו מעשים רציניים, העולם ראה את מבצע ביפרים, כולם היו תמאים, אמרו איזה מין מבצע מוצלח, פה גילינו את הקדמה, גילינו משהו שהעולם אף פעם לא עשה כמותו, ועכשיו אנחנו אומרים המדינה הזאת שכל כך מצליחה, פתאום אומרת חבר'ה אנחנו נהיה לבד, כל העולם לא רוצה אותנו, אנחנו נצטרך להסתדר לבד. אני אגיד עוד דבר, לא נסתדר לבד לעולם, אין דבר כזה, אם נאלץ להסתדר לבד מדינת ישראל נגמרה. אז מספיק עם האמירה המטופשת הזאת, קח את המילים שלך בכלל, אדוני ראש הממשלה.
הבטחת לי אופטימיות.
כן, האופטימיות שאנחנו מדינה חזקה, עדיין איתנה, הכלכלה שלה עדיין טובה, אפשר להמשיך ולהציל את מה שיש, להפסיק את המלחמה, להביא את החטופים, כן הוא כבר את החמאס, לגמור את החמאס, לא נגמור, אם לא, הם לא יהיו בחמאס, הם יהיו אני לא יודע, בחרם, שמרם, מוג'הידין, אני לא יודע, תמציאו דאש, כל מיני מקומות אחרים, הם לא יצטרפו לסוכנות היהודית, אני מבטיח לכם.
ככל הנראה, זה לא נראה ככה. גד ליאור.
בבקשה, כן, זה המצב.
תודה רבה.
גד ליאור, הפרשן הכלכלי של ידיעות אחרונות וויינט, תודה רבה לך.
תודה.
תודה, תודה.
תוכנית הבוקר.
רדיו תל אביב, חזרנו, שלום גלית.
נכון, היי.
ואיתנו גם יוסי אלפי, שלום לך.
המוסד יוסי אלפי.
כן, כן, ודאי שאנחנו מציגים אותו כאחד האדם, אבל מבחינתנו מדובר באושייה, רגע, אנחנו נספר מה הטריגר לשיחה הזו, מדובר בפסטיבל מספרי סיפורים, מספר 32 שיוצא לדרך.
וואו.
ממש בארבעה באוקטובר, בתיאטרון גבעתיים.
32, זה מטורף, באמת, זה מפעל, מפעל עשיתם. עשיתם?
האמת היא שמי שעשה את זה זה הילדים. בוא נגיד...
אתה סתם אומר.
לא, נשבע לך, כי הם באמת סבלו מזה, כי חצי שנה לפני הפסטיבל אנחנו ממש כבר די, אנחנו במה שנקרא, אנחנו אונליין כמעט. שנה אחרי זה אנחנו מרוסקים.
לא, בסדר, אל תדאג, הם גם מרוויחים מזה. יש לך לפחות בן אחד שאוהב לספר איך הוא היה צריך לגלגל קבלים בפסטיבלים, ואתה יודע כמה הוא אומלל ומסכן. אבל הוא באמת,
הם התחילו, אתי וגורי התחילו כסדרנים בפסטיבל, ונתן להם ערב אחד במועדון, היו משהו כמו 60 מקומות, יאללה בואו תעשו סטנדאפ, והם עשו מה שהם עשו, אבל לא בקהל. בפעם השנייה, עשינו את זה עוד פעם, ואי אפשר היה למצוא מקום פנוי. בפעם השלישית, עשינו את זה כבר באולם הגדול בחולון עם 800 מקומות.
וואו.
תודה על המקום. זה
רק בעניין הזה, אבל פסטיבל מספרי סיפורים הוא פשוט מוסד עצום בתרבות שלנו, ואני חושבת שחלק מהתרבות שלנו הוא איזה סיפור אנחנו מספרים, ומה אנחנו מספרים על פה, ואני חושבת שלפחות בשנתיים האחרונות, יוסי, תתקן אותי אם אני טועה, הסיפורים הפכו להיות גם חלק מההיסטוריה המתהווה שאנחנו חיים אותה עכשיו.
את יודעת, ההיסטוריה זה דבר מעניין, אבל כל זאת ההיסטוריה נכתבת בצורה מוזרה. יצאנו להופעה אתמול בערב, רוני סומק ואני לחיפה, ובדרך נסענו, לא הבנו איך זה, הכבישים פנויים וזה, הגענו לחיפה בשעה ו-13 בשעה וזה, הגענו כבר לאולם. אנחנו חוזרים חזרה מההופעה, שמים רדיו, וואלה, בלגן, מלחמה, וחושים את זה, אני, אתה יודע מה, לא ישנתי כל הלילה, ואני מאוד מודאג, אבל אנחנו צריכים גם לחיות.
כן, אותי מעניין, יוסי, ברשותך, איך התחלת עם פסטיבל מספרי הסיפורים? איך נרקם הרעיון הזה במוכחה? לא טריוויאלי לאסוף אנשים שיש להם סיפורים, יש ממש מאוד כללי.
כן, אנחנו רגילים לדבר הזה שיש את זה, שהמוסד הזה פשוט קיים.
נכון, אבל איך מתחילים עם דבר כזה? זה לא הופעה ספציפית של אומן ספציפי, זה מין פורמט כזה.
נכון, זה התחיל לפני 35 שנה. לפני הפסטיבל, כשעשינו, קודם כל הייתי ברשת של הרשות, רשות הרדיו, כן, רשת ב', ומצלצל ראש עיריית גבעתיים, ואז יצחק ירון, זכרונו לברכה, אבל שמע, אתה מספר סיפורים, אולי תבוא אלינו גם כן ותבוא לספר, כי אני מאוד מאוד אוהב סיפורים, ואני חושב שזה דבר חשוב. ואז הכרנו והתחברנו, והיינו חברים עד יום אותו, באופן מאוד מאוד מאוד, מאוד הדוק, כי הוא עשה ספרייה ענקית, הוא אסף סיפורים ושם אותם בקלסרי ושם אותם בזה. ואז אמרתי לו, תשמע, בוא נעשה שבת אחד ניסיון. הוא אמר, יאללה, בוא, יבוא קהל. אמרתי לו, אני מקווה, נראה. עשינו שבת ראשונה, היה שלום על לברשבית, היה שן על מגור, היה סמוליק סגל. תשמע, זה שמות, לא צחוק. ואמרנו, טוב, יבואו, יבואו, לא יבואו, לא יבואו. בשעה 11 הייתה צריכה להתחיל ההופעה, שברו את הדלתות, את החלונות, רוצים להיכנס, כולם, מלא, מפוצץ. צלצלו לראש העיר שיבוא להציל, מה קורה פה? זאת אומרת, תראה מה עשית לי, אמרת לו, מה אני אעשה? אתה עשית את זה בחינם. ובחינם, אנשים, ככה זה מותג בחינם.
טוב,
שבוע הבא מתחילים לעשות את זה בכרטיסים. ואז התחלנו לעשות את זה בכרטיסים, כמה חודשים אחרי זה אספנו את כל הפאנלים של כל השנה, ועשינו פסטיבל. לא היה לנו כסף לפרסום, הבאנו שבט בדואי שישב בגבעתיים באחד הרחובות, שמנו גמלים, ועל הגמלים, על הדבשות של הגמלים שמנו שלט.
נשמע סיפור.
כן.
לא יודע אם לקחתי משהו לפני השיחה הזאת. רגע, אני מוכרח לשאול שאלה, יוסי, על אחד הפאנלים שנשמע, שוב, על הנייר, אני קורא את התוכניה, שנשמע מרתק, יועמה שמספרים, איך שהוא הצלחת לארגן.
זה בדיוק מה שהתכוונתי, לא, אני רק רוצה לומר שזה בדיוק מה שהתכוונתי, שההיסטוריה מתערבבת עם הסיפורים.
נכון.
לשמוע עכשיו על יועמשים בהקשר אחר, תשמעו, יש בדבר הזה ערך אמיתי.
לחלוטין, אבל שימי לב לשמות שיהיו שם, פרופסור אהרון ברק, פרופסור אליקים רובינשטיין, אביחי מנדל, כולם על הבמה שם?
כן.
וואו. כן. עכשיו, אתה יודע מה הם יספרו? זאת אומרת, זה מוכן מראש או שלא?
כן.
כן.
כן, אוקיי. מראש, זה מוכן מראש, אבל כמו שאתה יודע, אתם יושבים עכשיו מולי, ומוכנים מראש, אבל אתם לא יודעים מה יקרה בסופו של קרב. אתה יודע, בכל זאת יש איזה מקום לניטורים.
וואו.
אנשים מאוד רציניים.
וזה, הם יגעו באקטואליה, הרי השמות האלה הם חמים, עדיין מאוד חמים, כל אחד ודאי על רקע מה שקורה היום בחיים עצמם. הם מתייחסים למציאות גם, ולא רק לסיפורי עבר?
אנחנו באנו לספר סיפורים, אנחנו לא ניתן הרצאות.
כן, אוקיי.
יש הרצאה לסיפור, והיו המון סיפורים לאנשים האלה, וכל אחד מהם הוא תותח. כך שאגב, זה קורה בחמישה באוקטובר בשעה 6:30, שעה טובה לכל בר בירה שיכולים להגיע, ושלום לתיאטרון, ולהגיע גם בשעה מוקדמת הביתה אם תרצו.
אז תיאטרון גבעתיים, חמישה באוקטובר, רגע, אני מתקן, כי פה כתוב לי 4-5 באוקטובר.
יש עוד פאנלים נוספים מעניינים,
כן, מאוד,
שבאמת גם מתקשרים. שוב אני אומרת, זה לשמוע סיפור על דבר שאנחנו כל כך רגילים לשמוע מהחדשות. בוא נשמע רגע מה זה יועצים משפטיים.
מעניינים הסיפורים לכל אחד. כל אייטם פה בתוכניה כבר מוכר כרטיסים היום. למה?
בצדק גמור.
אתם יכולים לא להתעניין בלדינו, אבל לדינו קיים, ואתם יכולים לא להתעניין בעובדה שהתימנים פה הם 144 שנים. 144 שנים התימנים פה, הם באו שנה לפני הבילויים. תראו לי רחוב אחד שנקרא רחוב התימנים. אין.
וואו.
אפילו פעם רצו לעשות רחוב שבזי בגבעתיים, בקדנציה הקודמת, ומישהו התנגד. בקדנציה הזאת תקנו את זה כבר. אז שבזי בגבעתיים לא מתאים, למה? מתאים, הנה עובדה. 144
שנים. האמת היא שאת צודקת גם בהערה שלך, באמת שבסופו של דבר הסיפורים הם אלה שנשארים, וזה ממש ההיסטוריה באמת משתכתב באמצעות סיפורים, זה דבר באמת חשוב ומדהים.
באמצעות לשמוע משהו יותר מורכב בכלל, הפאנל שכנים, אני רואה שיש את הפאנל שכנים ושותפים, סיפורים על חיים משותפים.
רגע, שכנים משותפים, את אומרת איזה כאילו כלום, זה ערב סיפורים יהודים ערבים.
זה ממש, אני לא אומרת את זה כאילו זה כלום, אני אומרת זה מדהים שאפשר לדבר על זה ולספר על זה סיפור. זה לא רק הרצאה, זה סיפור, ובסיפור יש מורכבות ועולם.
להסתדרות יש מכון יהודי ערבי, אנחנו לכבודם עושים ערב שבו ישבו על הבמה מצד אחד יהודים, מצד שני מוסלמים, מצד שלישי נוצרים ועוד, ויושבים אנשים מהליגה הלאומית, רפיק חלבי וזוהר בהלול ופרופסור עוזי רבי. שימו לב שכל אחד מהאנשים האלה הוא בדת אחרת. וצערי אלפי, הבת שלי, תבוא
מאנגליה
במיוחד לשיר יחד עם אקרם עודה. יש מקום עדיין לדברים טובים בארץ הזאת, ולקשר ולחיבה ולשמחה ולססון.
חד משמעית שבחיים עצמם, החיים עצמם שונים ממה שנראה או ניבט בתקשורת. המון בהצלחה, חמישה באוקטובר, תיאטרון גבעתיים. כן, בבקשה, גלית.
זה במשך כל סוכות, אבל באמת תוכניה יוצאת מן הכלל, יוסי, באמת, ממש יפהפייה.
המון בהצלחה, יוסי אלפי, תודה רבה על השיחה הזאת.
וגם מספרי סיפורים,
כידוע
לכם, כל סוכות.
4 באוקטובר זה לא הרבה זמן, זה מיד אחרי יום כיפור.
אז 4, זהו, סופית זה 4 באוקטובר, אנחנו ננו בין שני ימים. בסדר גמור, אז שוב תודה לך, ועכשיו...
ואני מאחל לנו שתהיה לנו שנה.
אם אפשר טובה, תסדר, טוב?
כן, טובה. גם לאחל שנה זה בסדר.
אם תהיה טובה, זה בונוס.
אוקיי, אנחנו שואפים לבונוס.
יוסי אלפי.
תודה רבה לך על הדברים, ועכשיו שימו לב לדבר הבא.
פרסומת זהב. אין לכם ממד בבית? אין לכם ממד בעסק? מערכת אורטק לשיפור מיגון חדרים קיימים היא הפתרון. מאושרת על ידי פיקוד העורף. התקנה מהירה ופשוטה בתוך 14 ימים בלבד. המערכת הופכת כל חדר קיים לחדר ממוגן ובטוח. אורטק מבטיחה לכם מקצועיות, אמינות ושקט נפשי. הגנה אמיתית מתחילה בהחלטה נכונה, כי ברגע האמת אין הזדמנות שנייה. לפרטים חפשו אורטק בגוגל, בפייסבוק או באינסטגרם.
תורד הבוקר.
בוקר טוב רדיו תל אביב, בוקר טוב גלית.
שלום. היי.
ובוקר טוב לבר סוויסה, מנהל המחירות של חברת ביקיור לייזר. שלום.
בוקר טוב.
מה שלומך?
מעניינים.
שלומי נהדר.
אנחנו מדברים פה לא מעט על הביקיור לייזר, אני רוצה לשמוע חוויה אישית, בר. במה זה הציל אותך?
קודם כל, ביקיור לייזר זה לא רק אותי. אגב, אשתי עכשיו שבועיים אחרי לידה משתמשת בזה לתפר של הניתוח.
וואלה, על זה לא דיברנו בכלל, על כאבים אחרי לידה. מעניין. כן?
אז חשוב להגיד את זה. אז כל מי ששומע אותנו ומתלבט, או לכל מי ששומע את זה ומתלבטת, האם מותר אחרי לידה או האם מותר גם בהיריון, אז התשובה היא כן. מותר לטפל בביקיור לייזר גם בהיריון, גם כאבים של אחרי לידה, גם שיקום מניתוחים.
אז אני רוצה לשמוע, בר, אם אתה נתת את זה לבת הזוג שלך, וכל הזמן אמרת לה, את רואה, אמרתי לך שזה טוב, את רואה, זה היה עליך, או שבאמת נתת לה שיחב לה פחות?
קודם כל, גם אני באופן אישי, אני בשעות הפנאי, אחרי שאני מנהל את המחירות של ביקיור לייזר, אני גם משחק כדורגל.
כבר טעות, כבר טעות גדולה.
לא, זה חובבני לגמרי, כן, לא איזה נקצר.
לא, בדיוק, מה אתה יוצא לשחק כדורגל, כן?
אבל זה תמיד, לא משנה מה, איכשהו, כאילו, ככל שאתה, אתה יודע, אתה הולך ומתבגר עם השנים, אז תמיד אתה איכשהו תחזור עם, עם הברך, עם הגב, עם הקרסול.
נו בטח, כי אתה חושב שאתה בן 16 ואתה לא...
נכון, זה לא מתאים, כנראה שהספורט מתאים.
איכשהו בנים?
כן, נכון.
בנים במגרש הכדורגל הם בני 16, לא משנה מה.
באופן כללי, פעילות ספורטיבית היא בעייתית באמת בגילאים מבוגרים, ולכן עדיף להימנע מפעילות ספורטיבית.
או, או, הנה אופציה אחרת, ביקיור לייזר.
או בדיוק, או שביקיור לייזר יהיה חלק בלתי נפרד מהפעילות הספורטיבית שלכם, ואז אתם ודאי חיים איכותיים. אבל תראי, עוד פעם, ביקיור לייזר נוגע כמו שאתה מלב בכולם. זאת אומרת, אני לא חושב שיש היום בית בישראל, שלצערי אני מבלול לסימפתי, שאין מישהו שכואב לו משהו, וביקיור לייזר נוגע בכולם. אם זה בעיה כרונית של שחיקת דפוס בצעדי זכור דלקת כמו דורבן, ואם זה בעיה אקוטית של שיחקתי כדורגל וטיפה יסובב לי הקרסול, אז אני תמיד יכול להניח את ביקיור לייזר ולקבל מענה.
בר, אני מסוקרן לשמוע על המחקר שנערך באיטליה, שהייתי שמח שתפרט עליו קצת.
המחקר שנעשה באיטליה זה למעשה על מפרק צבע לסת, אנשים סובלים מ-TMJ, שזה נעילה של הלסתות.
ממה? נעילה של לסתות, וואו, זה נשמע כואב נורא.
מי שחורק שיניים בלילה נניח גם.
יש אנשים שחורקים שיניים בלילה, וכתוצאה מזה, מה שנקרא נועלים את הלסתות, כתוצאה מזה הם סובלים מכאבים איומים, מדלקות שיכולות להתפתח במפרק של הלסת, וביקיור לייזר הביא שם תוצאות מדהימות במחקר, בלי שום קשר, גם אנשים שלנו מטפלים ב-TMJ, אני יכול להגיד לכם על אנשים שלא הצליחו לאכול מאכלים מסוימים, נגיד, אתם יודעים, יש את הבגט העסיסי הזה שאתה בא לך לדפוק בו מה שנקרא תביס, אז יש אנשים שסובלים מהדבר הזה שלא מצליחים לאכול את הדברים האלה, ובטיפול בביקיור לייזר דווקא כן הצליחו לאכול דברים שהם לא אכלו לפני, ובלי שום קשר, ביקיור לייזר גם זה טיפול שהוא טבעי ובריא, ואותם אנשים שסובלים עם בעיות כרוניות מטפלים, צורכים תרופות אנטי-דלקתיות על בסיס כמעט קבוע 3-4 פעמים בשנה, וברגע שמטפלים בביקיור לייזר גם מפחיתים את התרופות האנטי-דלקתיות ואת משככי הכאבים. מי שלא יודע, מדינת ישראל יש לה בשנה וחצי האחרונה זינוק של 125% בצריכה בתרופות, ככה ש...
אפשר להבין, אני ברשותך אזכיר שבשעה...
תוך כמה זמן מתחילים להרגיש השפעה? סליחה, אני
מנצלת.
רק זה, בר, תוך כמה זמן מתחילים להרגיש השפעה מהביקיור לייזר?
אנחנו מדברים פה גם על האפקט המיידי. זאת אומרת, כבר אחרי טיפול שניים שאני אקבל עם ביקיור לייזר, אני מרגיש את ההקלה. ובטיפול מתמשך כמובן, גם אני יורר תהליך ריפוי.
אז בשעה הקודמת ביקשנו מכם לשלוח לנו מסרונים, לספר לנו באילו תרופות סבתא אתם משתמשים, או אילו תרופות סבתא אתם מכירים. אז הנה, יש לנו פה מסרון מדנה, שכתבה לנו שבכל פעם שיש לה דלקת בעין, היא עושה קומפרסים, ואחרי שעה אין לה דלקת או נפיחות בעין, נשמע...
אולי לא הייתה לה מראש, כן.
זהו, נשמע, בעייתי. יואל כתב לנו שבכל פעם שיש לו כאב גרון, הוא מכין דבש עם מיץ בצל, וזה נשמע לי לגיטימי. מה אתם אומרים? למי נחלק את ה...
לדבש עם מיץ בצל.
כן, אז יואל, אתה זוכה בפרס בשווי 400 שקלים בתנת ביקיור לייזר. בר, תודה רבה שהיית איתנו היום לפני סיום.
תודה רבה.
כוכבית, 3414, כל מי שאתה רוצה להתייעץ.
אבל בר, זה אנחנו, זה התפקיד שלנו, לא לקחת לי את הטקסט.
זה בסדר. כוכבית, 3414.
50% הנחה
לפה. אוקיי, זה מה, אם מחזירים מכשיר קודם, לא? או אחר.
לא יחזירו מכשיר קודם ויביאו לנו את המשחה הסינית הישנה שהם משתמשים בטיפופת.
די, אוקיי. אפשר להביא סתם משהו פייק. להביא משחת שיניים.
בדיוק, 50% הנחה על דגם הבא.
די.
3414, אנחנו מחכים לך.
תודה רבה לך, בר, על השיחה הזאת.
תודה רבה. ודש לאשתך, כל הכבוד לה.
הנה. טוב, אנחנו כרגע עוברים לשיחה שהקלטנו מראש.
רגע, סיימנו להגיד את, לא, אני חושבת שיש, סיימנו להגיד את בענייני ביקיור לייזר, כוכבית 3414?
סיימנו, כן, אני אמרתי את מה שהייתי צריך.
יעדכנו אותנו אם לא נתנו לכם איזה פרט.
לא, למה? הכל טוב, הכל נאמר. נשמע...
אני קצת לא סומכת עליך, זה הכל. תכף, הרלה ואני מחלקות כספים. אנחנו חילקנו כספים לפני שנסעתי, ותכף תשמעו איך זה קרה. זה בלי דודו, כי אנחנו לא מרשים לו כסף עדיין.
בסדר גמור, מקובל עליי.
שלום הראלה.
בוקר טוב.
בוקר אור. מה אנחנו מחלקות היום?
אנחנו מחלקות 150,000 שקלים למנויה.
כן.
ואיזה כיף לה, איזה כיף לה. נעשה לה את הבוקר.
150 אלף שקלים למנויה, כן. אני מעוניינת לתת אותם. כאילו, אני לא, אני...
אני מעוניינת להיות חלק.
כן, כן, אני מעוניינת להיות חלק. אז בסדר, אז אני רק חלק בשמחה. יאללה, בואי נתקשר, בואי. אני רוצה.
הלו.
שלום.
היי.
מדברת אראלה ממפעל הפיס.
אראלה, אני... אוקיי, אלן.
מה שלומך?
תמיד אני שומעת אותך.
אז הנה אנחנו גם מדברות. התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150 אלף שקלים. ברכות.
150 אלף שקלים?
כן.
יואו, איזה כיף. איזה כיף, יואו, יואו, איך שימחת אותי, אראלה. אני חשבתי שזה כאילו... יא. וואו, איזה כיף.
נכון, זה באמת כיף.
איזה כיף, איזה טיימינג, גם בקיץ.
כן, לגמרי.
איזה כיף לשמוע אותך, תודה.
איפה תפסתי אותך?
בבית, בדיוק בעלי כאילו פה נכנס, הוא גם במילואים וכו', אז הוא פה איתנו כרגע.
אז הוא גם שמע את הבשורה?
כן, הנה הוא בעלם, הוא חושב שעובדים עליי. כאילו נתת לי שקט כזה, הייתי בלחץ על כל שקל הקיץ הזה, ואיזה כיף, תודה רבה לך.
יואו, זה מקסים מה שאמרת עכשיו.
באמת, באמת, זה כאילו הדברים הקטנים, וצהל, והמלחמות, וזה, ופתאום משהו כזה ש... את יודעת, שזה לא תהיה השמחה שלי, השמחה שלי תהיה חטופים, אנשים אחרים, אבל באמת...
כמו שאמרת, נתת לי קצת שקט.
הלוואי שהייתי יכולה שתגידי לי, ידי, כל החטופים חוזרים, וכל החיילים פה בבית.
אמן.
אבל וואי, תודה. תודה רבה, אראלה.
תודה רבה לך, תהני
מה... איזה תפקיד כיף יש לך, תודה רבה.
תודה לך, כל טוב.
תורות טובות, ביי ביי.
הנה, הקטע של החופש וה...
והמילואים. בוא נה, איך זה נהיה כאילו, את מבינה, זה בכל בית.
כן.
זה בכל בית חיו ככה, אז קשה להגיד כאילו מגיע לכולם, אבל...
לגמרי.
וגם האווירה הזאת שאת מחשבת, ושאת בתקופה כזאת נורא חישובית, וזה, ופתאום...
ואני שמחה בשבילהם שהוא היה בבית, ביחד איתה, וקיבל את ה...
אתה רואה? לא ללכת למילואים יותר, מה זה? אתה הולך למילואים רק הוצאות והוצאות.
לחזור לחופשות יותר, לעתים יותר תחופות.
ממש, קוראים רק דברים טובים מזה. טוב, אני לא בטוחה שזה מסקנה נכונה מה שאמרנו עכשיו, אבל אנחנו נשמור אותה. בסדר, ניפגש עוד. להתראות, יום יפה.
עוד אין לכם מינוי פייס? הצטרפו עכשיו. כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. ואולי גם אתם תזכו לקבל טלפון מהראלה.
אנחנו חזרנו בעצם לסכם את התוכנית.
התוכנית הסתיימה.
זהו.
דודו, כל כך הרבה נושאים לא הספקנו לדבר עליהם, ורציתי לשאול אותך המון, אבל בשביל זה יש לנו את מחר.
נכון, גם את מחר, וגם טוב, במהלך היום גם נתעמק במה שקרה בספרטה, וזה נתניהו זרק אותנו להיסטוריה. לא, נתן לנו רפרנסים היסטוריים ששווה לבדוק.
לא, אבל מה זה במהלך היום? כל אחד מאיתנו, אולי מחר נדבר עם מישהו על ספרטה, אולי נלמד קצת על ספרטה.
מסמנים לי שאנחנו מסיימים.